אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 11 בפברואר 2020 והיום בעולם. הממשל המרכזי בסין פיטר כמה בכירים בראשה מזכיר המפלגה בנציבות הבריאות של מחוז חובי וראש נציבות הבריאות. ממשלת סין מנסה להתגבר על הביקורת הגואה ברשתות החברתיות נגד האופן שבו התנהלה מול המשבר. אתמול הגיע מניין הנספים ליותר מאלף כמעט כולם בסין. כמה אירועי הדבקה במערב אירופה גורמים לארגון הבריאות העולמי להפעיל את פעמוני ההזעקה. הניצוץ הקטן עוד עלול להפוך לאש גדולה, מזהיר ראש ארגון הבריאות העולמי.
We call on all countries to use the window of opportunity we have to prevent a bigger fire.
אנחנו קוראים לכל המדינות לנצל את חלון ההזדמנויות כדי למנוע אש גדולה יותר. בתוך כך גובר התסכול בסין מן הביקורת הבינלאומית. כותרות בעיתונות כמו הנגיף הסיני, שפה הצהובה או האיש החולה של אסיה ממשיכות להופיע בכלי התקשורת במערב ולהרגיז מאוד את הסינים.
The complete lack of sympathy, even humanity for China, from the writer or whoever decided to put that imprint in what is turning into one of its darkest hours in China's recent history.
מדובר בחוסר סימפתיה מוחלט כלפי סין וכלפי אזרחיה, אומרת מגישת חדשות בטלוויזיה הסינית. וכל זה קורה באחת התקופות האפלות ביותר בהיסטוריה של סין המודרנית. נשיא הפיליפינים רודריגו דוטרטה מודיע על ביטול הסכם ההגנה בין ארצו לבין ארצות הברית, הסכם שמאפשר לכוחות אמריקנים להתאמן בפיליפינים נגד סין.
Notice of termination has been sent, and the effectivity of that would be 180 days from the receipt of the US government.
נכתב סיום ההסכם נשלח, הסכם ההגנה יפוג בתוך 180 ימים, אומר דובר הרמון הנשיאות. בניו המפשר שבארצות הברית החלה הצבעה בבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית.
If we win here tomorrow, I think we got a path to victory for the Democratic nomination.
There is a hole in Senator Sanders' plan financially that's bigger than the entire size of the United States economy.
Stick with me 24 more hours and I promise you we're going to do just fine.
As you probably heard, we're on a bit of a surge.
Bernie Sanders צפוי לנצח. פיט בוטיג'ג' טוען שהמדיניות הכלכלית שסנדרס מתווה בלתי ניתנת למימון. ביידן צופה עוד הפסד אבל מבקש מהבוחרים להתאזר בסבלנות, זה עוד ישתנה. ואמי כל בשאר מזהה סימני הצלחה לפחות בתיאוריה. ככל שחולפים הימים, מתבררת מידת הפגיעה של האיראני בחיילי צבא ארצות הברית בעיראק לפני חודש. עכשיו מודע ארצות הברית כי 109 אמריקנים נפצעו במתקפת התגמול על חיסול קסם סולמני. באיראן מציינים היום את יום השנה למהפכה, במפגן של עוינות כלפי ארצות הברית ובשריפת דגלי ישראל.
בו תהרימו, היש קלטי נמיתונה בוקונה אמריקה. מה אגר אז פחר וגורסנגיאם במירים מה בו אמריקה סעזה שני מיקונים, בהיץ' וג' אינו הם דוחליו ופעמם החורג'יו, הם אמריקה.
אמריקה לא תשיג דבר באמצעות סנקציות, גם אם נמות בעוני וברעב, אומרת מפגינה אחת, לא נתפשר עם אמריקה. אין סיכוי. וגם... לא, אתם לא מתבלבלים, זאת אכן הזמרת הישראלית נועה קירל שהתגייסה לצבא בשבוע שעבר, והצליחה על הדרך לעשות גם לא מהתקשורת בינלאומית. מדוע כוכבת הפופ לגיל הנעורים נועה קירל בחרה לצאת מאור הזרקורים ולהצטרף לצבא הישראלי, שואל עיתון הפופ המוביל בילבורד. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד בביצוע הטכני חן עוז, כבר מתחילים. שלום רב לכם, הרשויות בסין מנסות להחזיר את הפועלים למפעלי התעשייה העיקריים שדוממים כבר כמה שבועות בשל העוצר הכללי במחוזות הנגועים בנגיף, נגיף קורונה החדש. בייג'ין רוצה לחדש את הייצור בשל מחסור גובר במצרכים באזורים שנותקו משאר העולם ובהם מתגוררים יותר מ-50 מיליון תושבים. מניין הנספים מן הנגיף כבר עלה על 1,000 וכמות הנדבקים עומדת כעת על 43,000. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
הטלוויזיה הממלכתית הסינית הפיצה סרטון שבו נראות עבודות הדברה וחיטוי במחוז הובי, מוקד המגפה. בעיר הבירה של המחוז, ווהאן, שם החלה ההתפרצות בחודש דצמבר, הוצבו היום מחסומים באזורי מגורים כדי לצמצם את תנועת התושבים. ארגון הבריאות העולמי שיגר משלחת מומחים לסין באישור בייג'ין. דוקטור מייקל ריין, ראש תוכנית החירום של הארגון, אמר במסיבת העיתונאים שהמשימה היא לחבר את מיטב המידע והבריאות הציבורית הסיניים ומיטב המידע והבריאות הציבורית העולמיים.
This mission brings together the best of Chinese science, Chinese public health with the best of the world's science and public health. And we need to let those experts interact. We need to give them the space, the time to interact, to share information, to check the hypotheses of what's been happening, where this is going. So in China. So we both learn more about the virus, to learn more about the investigations that have been carried out by Chinese scientists and epidemiologists.
עלינו לאפשר למומחים האלה לשתף פעולה, לתת להם מרחב וזמן פעולה, להתחלק בממצאים, לבדוק את ההשערות שלהם על מה שקרה. אנו רוצים ללמוד יותר על הנגיף הזה, על החקירה שנעשתה בנידון בידי המומחים הסינים, להבין את מהות התגובה של מערכת הבריאות הסינית, הסביר נציג ארגון הבריאות העולמי. ז'ונג ננשן, המומחה המוביל בסין למחלות זיהומיות, שהצטיין ב-2003 בעת מגפת סארס, אומר היום ברעיון בלעדי לרויטרס שההתפרצות הנוכחית תגיע לסיעה כבר בחודש הזה, באמצע פברואר או בסופו. לאחר מכן צפויה לדבריו תקופה של יציבות, ואחריה צפויה ירידה במגפה. המומחה הסיני מדגיש שהמצב במחוזות מסוימים כבר מתחיל להשתפר, מספר מקרי הידבקות חדשים הולך ופוחת, צעדי מניעה שנקטה הממשלה היו נחוצים, לשון ז'ונג ננשן, ובהמשך הוא אומר, חייבת בייג'ין לאסור כליל על מכירת חיות בר לאכילה, וגם לשפר את מנגנון השליטה על מחלות זיהומיות, ואף לסייע בהקמת מערכת התראה גלובלית לנגיפים מן הסוג הזה. להתפרצות הסינית יש כמובן גם השלכות פוליטיות. בהודעות הרשמיות על מצב המגפה דאגה בייג'ין בכל פעם למנות את כל האזורים שהיא רואה בהם שטח שלה, כולל טייוואן. משרד החוץ של טייוואן, שרואה עצמה כמדינה עצמאית, אך אינה מוכרת כך בעולם, הוציא היום הודעה חריפה מאוד בסוגיה.
אנו
רואים כעת את התפשטות הנגיף מבוהן בסין היבשתית, והמצב הזה גורם לחשש ולחרדה בחברה שלהם. האזרחים שלהם זקוקים לטיפול יעיל בנושא הזה מצד ממשלתם, אך במקום לתת מענה הולם לאזרחיהם, הם שולחים מטוסי קרב כדי להטריד את טייוואן, טענה ג'ואן הו, דוברת משרד החוץ בטייפי, והוסיפה שטייוואן מביעה התנהגות חריפה להתנהגות הזאת של סין.
עכשיו ללבנון, המאומות שם מחוץ לבניין הפרלמנט התחדשו הבוקר בעקבות הישיבה שהתכנסה בבהירות במטרה להביע באופן רשמי אמון בממשלה החדשה שאיננה מקובלת על המוחים. גורמי רפואה דיווחו על למעלה מ-100 פצועים. חברי פרלמנט נאלצו להתגנב כדי להגיע לישיבה הזאת. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
המחאה בבהירות נמשכת.
נכון, מי שחשב שהמחאה בלבנון נגמרה קיבל הבוקר עדות שלא כך הם פני הדברים. המוחים למעשה ניצלו את ההתכנסות של הפרלמנט כדי להביע אמון בממשלה החדשה של חסן דיאב שאינה מקובלת על המוחים, כדי להפגין, והמחאה של כמה מאות בני אדם מול בניין הפרלמנט הפכה ולא בפעם הראשונה לימותים קשים עם כוחות הביטחון, אחרי שהמפגינים ניסו לפרוץ את המחסומים לפרלמנט, לבניין הפרלמנט, ללא הצלחה. הם השליחו אבנים לעבר הכוחות שהגיבו באמצעים לפיזור ההפגנות, כמו גז מדמיע וגם זרנוקי מים. לפי הצלב האדום, 26 נפגעים בעימותים הועברו לבתי החולים, עוד 175 שנפצעו קיבלו טיפול במקום, כולל גם אנשי כוחות הביטחון. בוא נשמע את כתב ערוץ אל ערבי המעדכן על המתרחש, ואפילו קורא לאמבולנסים להגיע במהירות למקום. הנה.
بداية من يسمعني على غرفة العمليات في لبنان إن كان لقوى الأمن الداخلي أو الصليب الأحمر أو الدفاع المدني الإسراع
כן, זה הכתב של רשת אל-ערבי שאומר, מי ששומע אותי בחמל, חמל המבצעים, כוחות הביטחון, הצלב האדום או כוחות ההצלה הזדרזו, הזיקו לכאן אמבולנסים, יש נפגעים. במקביל כאמור הייתה ישיבת הפרלמנט שנועדה לתת אמון בממשלה, לאשר את קווי היסוד שלה, היא יצאה לדרך אחרי שהושלם הקוורום, כלומר המספר חברי הפרלמנט החוקי כדי שתתקיים ישיבה כזאת, 67 חברי פרלמנט, זאת אחרי שחלקם, נאמר, נאלצו להתגנב לישיבה כדי לא להתקל במוחים, שהם ניסו לסכל את הגעתם כדי שלא יהיה את אותו קוורום. יש אפילו תיעוד של אחת המכוניות של אחד מחברי הפרלמנט שהותקפה בידי המוחים שניסו למנוע כאמור את אותו קוורום. נזכיר כי הממשלה המדוברת מקבלת את התמיכה של מחנה אחד בלבנון, מחנה המזוהה עם חיזבאללה, קרי גם ארגון הטרור ראשי, גם תנועת עם הלשי, וגם הזרם הלאומי החופשי הנוצרי של ג'בראן בסיל, לחתנו של הנשיא מישל אאון, שהוא בעל ברית של חיזבאללה. ממשלה שמבטיחה למעשה להיענות לדרישות של האזרחים, שהחלו למחות, נזכיר, בעקבות המשבר הכלכלי החריף, חסר התקדים שפוקד את ארץ הארזים בשנה האחרונה. היא נמצאת על סף פשיטת רגל. ראש ממשלת לבנון חסן דיאב אמר היום בישיבה כי על העם לדעת שהם יצטרכו לנקוט צעדים כואבים. הנה דבריו.
ומן וג'יבנה מוסרחת השעב הלובנני באנה מה סנקטריחו מן חוטואת מסיריה ואדוות עילאג' قد يكون بعضها مؤلما
كان زي حسن دياب روش ممشيت لبنان שאומר לאזרחים עלינו להיות גלויים עם העם הלבנוני, הצעדים הגורליים ואמצעי הטיפול שאנחנו מציעים עלולים להיות כואבים, אבל נפעל בהתמדה שהדבר לא יפגע בבעלי ההכנסות הנמוכות, כלומר השכבות החלשות. למה מתכוון בעצם דיאב? למעשה ממשלת לבנון תיאלץ לבצע רפורמות כלכליות נרחבות שירצו את הקהילה הבינלאומית וקרן המטבע העולמית כדי שיסייעו להם מבחינה כלכלית, אחרת לא נראה שיש מוצא מהמצב הזה. מי שכאן אמור יצטרך לשלם הטווח הקצר את המחור, כמובן האזרחים. לנוכח כך שהעובדה שהממשלה הזאת לא זוכה גם לתמיכה הציבורית, גם לתמיכה של המחנה המתנגד לחיזבאללה, כולל סעד אל-חרי, ראש הממשלה לשעבר, לא יהיה לה פשוט בכלל לשרוד את החודשים הקרובים.
עד כאן לבנון, בואו נעבור מכאן לעיראק, גם שם אישקת והפגנות, מחאות ציבוריות.
נכון, גם בעיראק המחאה לא נרגעת. לפני למעלה משבוע מינו שם ראש ממשלה חדש, מוחמד תאופיק אלאווי, שהייתה עליו הסכמה מצד הקואליציה של המיליציות הפרו-איראניות, וגם של הסיעה של המטיף השיעי הבולט מוקתדה א-סדר, אבל השטח ממשיך להיות מאוד מתוח. אתמול נהרג מפגין בעימותים כוחות הביטחון בעיר הנסרי הדרומית לבירה בגדד. ההתפתחות באמת מעניינת איראן של הימים האחרונים, עימותים לא רק בין מפגינים לבין כוחות הביטחון, אלא גם בין מפגינים לאנשיו החמושים, למיליציות של מוקתדה א-סדר. באופן פרדוקסלי, האיש שקרא למחאה באוקטובר כשהיא החלה, היום נחשב למי שאולי הפך את אורו, הצטרף למעשה לאליטות. ומקביל לומר שנמשכת המתיחות סביב הנוכחות האמריקנית במדינה. אתמול הופעל מטען חבלה, התפוצץ ליד שיירה של צבא ארצות הברית בדרום בגדד, היו נזקים, לא היו נפגעים, אך נראה שהניסיונות לפגוע בנוכחות האמריקנית במדינה נמשכים. מי שלהוטים ביותר להוציא אותם את הכוחות הם כמובן השלוחות של איראן, גם בזירה הפוליטית, גם בזירה הצבאית, אך זה עדיין לא קורה. אתמול האמריקנים הכישו נמרצות דיווחים על פינוי של כוחות מבסיסים שלהם, וגם ידיעות על כך שמדינות במערב כמו אוסטרליה, גרמניה וצרפת ביקשו להשיג כוחות מאיראק, הוכחשו בתוקף.
מה שהם לא מכישים זו העובדה ש באותו אירוע, אותה מתקפה איראנית על בסיס צבאי אמריקני בעיראק, יש נפגעים.
אחרי שטראמפ אמר שלא היו נפגעים בהתחלה.
והנה, זה משתנה.
נכון.
גם שאלה על האמת, מידת האמת באינפורמציה שיוצאת גם מהצד האמריקני. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום איראן.
אז כבר יותר מחודש עבר מאז אותה מתקפה איראנית על הבסיס שבו שהו חיילים אמריקנים, בתגובה להריגתו של קאסם סולימני, אבל רק עכשיו מתברר שמניין הנפגעים האמריקנים היה גדול בהרבה מכפי שדווח תחילה. הפנטגון דיווח אתמול על 109 חיילים אמריקנים שסבלו מפגיעות בעקבות מתקפת הטילים של איראן. באילו פציעות מדובר ולמה בעצם לא דווח על כך מהרגע הראשון?
מדובר במה שהאמריקנים מכנים פגיעות מוחיות טראומטיות. הכוונה היא בעיקר לפגיעות ראש שנגרמות כתוצאה מההדף, לא מפגיעה ישירה של הטילים האלה. הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי בזעזועי מוח, כשהם בריכוז, כאבי ראש וכיוצא באלו. כרבע מהחיילים שנפגעו, הם נשלחו לטיפול בבית החולים האמריקני של הצבא בגרמניה, חלקם הוחזרו לארצות הברית. מדובר בפגיעות בינוניות, אומרים, בצבא האמריקני, פגיעות שיכולות לגרום בעיות בהמשך הדרך, אבל לא משהו שמחייב אולי התערבות מיידית. חלק מהאלה שנפגעו הוחזרו לשירות. למה לא דווח קודם לכן? קודם כל, מקצת הפגיעות האלה הן דברים שהן כאלה שמורגשות אחרי פרק זמן מסוים. יש את המתקפה, אחר כך חיילים מתחילים להרגיש בתופעות של זעזוע מוח ומדווחים אז רק יותר מאוחר. שנית, היה מאוד חשוב לממשל האמריקני להציג את הפעולה האיראנית, את ההתקפה הזאת נגד בסיס אל אסד, כהתקפה סמלית שלא פגעה באף אחד ולכן לא חייבה תגובה אמריקנית. אנחנו יכולים לדמיין מה היה קורה אם באותו לילה ארצות הברית הייתה מדווחת שבסיס אל אסד הותקף ויש 100 פצועים אמריקנים, אז הלחץ לתגובה אמריקנית היה הרבה יותר גדול.
וזה כמובן מעלה את השאלה האם עכשיו לא יהיה לחץ לאיזושהי תגובה אמריקנית בעקבות אותה פעולה ובעקבות המספרים הללו שהם באמת מאוד מאוד גבוהים, 109 חיילים אמריקנים.
לא בהכרח, כי אני רואה שכרגע לפחות זה לא תופס הרבה כותרות כאן. ההתקפה הזאת הייתה לפני למעלה מחודש, בסופו של דבר אמריקה המשיכה הלאה בסדר היום שלה, כך שאין כרגע איזשהו לחץ ציבורי בעניין הזה. מה שמעניין זה שיש ביקורת של ארגוני חיילים משוחררים על הנשיא טראמפ, שנתפס ביניהם כמי שמזלזל אולי בפגיעות האלה. באחת ההזדמנויות הוא אמר שכן, היו כמה חיילים שסבלו מכאבי ראש, אבל הם בסדר, הם לא אהבו כל כך את ההתבטאות הזאת.
אז בוא נעבור באמת לסדר היום שמעסיק את החברה האמריקנית, הבחירות המקדימות בניו המפשר, מדינה קטנה, אבל עוד מדינת מומנטום, נכנה אותה כך, שבה מה צפוי ברני סנדרס לנצח, הסנאטור מהמדינה השכנה?
בהחלט, הסקרים מנבים שברני סנדרס, הסנאטור מוורמונט, יזכה ברוב. הסקרים האחרונים מראים שהוא מקבל 29% מהקולות. למה ניו המפשר חשובה, ניו המפשר הקטנטנה הזאת? שוב, כי היא המדינה השנייה לבחור, ובעצם היא הראשונה שבה נערכים ממש פריימריז, כי איווה, כפי שתחלנו את זה בשבוע שעבר, בוחרת בשיטת מפגשי הבחירות. כאן מדובר ממש בפריימריז נורמליים, שבהם אנשים באים משלשלים פתק לקלפי, בקלפיות שנפתחו ממש לפני 20 דקות, בסוף היום סופרים אותם. זה גם מבטיח קצת פחות בלגן בספירה אחר כך, אבל בעיקר זוהי הדרך הרגילה ויותר קל לשפוט לפי זה את הלכי הרוח של המצביעים. ועדיין, ניו המפשר, מדינה מאוד עצמאית, מאוד לא שגרתית, צפוי שמי שמנצח כאן יצא עם תנופה, אבל זה לא בהכרח מנבא את המשך הדרך. מי שמוביל עדיין הוא ברני סנדרס, מי שיצא כמעט ראשון באיווה, מוביל בניו המפשר, ובהחלט מחזיק במומנטום בשלב הזה. בואו נשמע קטעים עצרת בחירות שלו אתמול.
This turnout tells me why we're going to win here in New Hampshire, why we're going to win the Democratic nomination, and why we are going to defeat the most dangerous president in the modern history of America, Donald Trump.
הקהל הגדול הזה שהגיע לאירוע, אומר ברני סנדרס, זה מה שמלמד אותי שאנחנו נצח בניו המפשר, נזכה במועמדות הדמוקרטית וננצח את דונלד טראמפ, הנשיא המסוכן ביותר בתולדות אמריקה. ובאמת ההצהרות שלו הן שונות מאלה של האחרים. הוא מצליח להביא המונים גדולים ומצליח ליצור המון התלהבות, בחלק מהם כמו אתמול, זה גם משולב באיזה קונצרט רוק, כך שיש בהחלט את תחושת החשמל נמצאת אצלו, אבל לא היחיד. פיט בוטיג'ג' שהצליח כל כך והפתיע באיווה, נמצא במקום השני, במקום חזק, הרבה יותר חזק מכפי שציפו שהוא יהיה.
והשאלה הנשאלת אנחנו... כמובן היא איפה ג'ו ביידן, מי שכולם התייחסו אליו, כן. כמוביל.
Where's Joe?
כן, where's Joe?
הוא מדשדש שם, מקווה לגמור במקום השלישי. כרגע סקרים נותנים לו 11%, אבל הוא לגמרי צמוד עם אליזבת וורן, ואפילו חושש ממצב שבו אמי קלוביצ'ר תעקוף אותו למקום השלישי, והוא יידרדר למקום רביעי או חמישי. ביידן נכנס לניו-המשיר מתוך ידיעה שזאת לא מדינה שהוא הולך לנצח בה, אבל הביצועים הכל כך חלשים שלו באיווה, והחשש שהוא יסיים כאן במקום מאוד נמוך, בהחלט מעוררים שאלות על האם הוא המועמד המתאים להנהיג את הזרם המרכזי במפלגה. זה כל הזמן קיים ברקע. ביידן מצידו, אחרי שהוא עשה חריגה קטנה השבוע למתקפה ישירה נגד פיט בוטיג'אג', חזר למסר המרכזי שלו, וזה שרק הוא יכול להביס את דונלד טראמפ. בוא נשמע קטע מעצרת בחירות שלו.
Trump is not only destroying the soul of this nation, he's destroying the heart and soul of our economy as well. He doesn't understand that Wall Street CEOs and bankers, they did not build America. The middle class built America, and unions built the middle class. Trump doesn't understand it.
And Trump הורג את נשמתה של ארצות הברית, והוא גם לא מבין שכלכלת ארצות הברית בנויה על הצלחת הכלכלה האמריקנית, בנויה על מעמד הביניים ועל איגודי העובדים שתומכים בהם. כל אלה הם מסרים דמוקרטיים מאוד קלאסיים, מובנים מעליהם כמעט, האיגודי עובדים, המעמד הבינוני ולא העשירים. כל זה מאוד נכון, רק שביידן לא בהכרח מצליח להביא איתו את ההתלהבות הזאת שהוא צריך. אבל בוא נזכיר שוב, אנחנו במדינה השנייה לבחור בסך הכל, יש לנו את נבדה, יש לנו את קרוליינה הדרומית ששם ביידן אמור להצליח יותר, ואז יש לנו ערימה גדולה של מדינות בהמשך.
נשיא ארצות הברית גם הוא כמובן נמצא בניו המפשר, מנסה גם לתת את השקל שלו לתוך הקרב הפוליטי הזה בתוך המפלגה הדמוקרטית.
קודם כל נזכיר שלפחות מבחינה פורמלית גם יש פריימריז גם במפלגה הרפובליקנית, דונלד טראמפ הוא המועמד הכמעט יחיד, והוא זוכה כמובן בכל המדינות, אנחנו מתעלמים מזה, אז עניין פורמלי, אבל מה שיותר מעניין זה שטראמפ עשה לעצמו מנהג כבר להגיע למדינות האלה, הוא היה באיווה, עכשיו הוא בניו-המשיר, ערב הבחירות, קצת לנסות לגנוב את תשומת הלב מהדמוקרטים, קצת לנסות לבלבל את העניינים בדיווחי התקשורת מסביב מה שקורה שם, וזה גם מה שהוא עשה אתמול בעצרת שלו בניו-המשיר. הנה עוד קטע של טראמפ.
On Tuesday I delivered my address on the State of the Union. And I had somebody behind me who was mumbling terribly, mumbling, mumbling, wah, wah, ho, ha. He was mumbling, very distracting, very distracting. And I was very distracting. I'm speaking and a woman is mumbling terribly behind me, angry. There was a little anger back there. We're the ones should be angry, not them. We're the ones that should be angry.
טוב, זה מצחיק, אי אפשר להגיד שלא.
זה בהחלט מצחיק, הוא כמובן מתייחס לננסי פלוסי, שישבה מאחוריו בנאום על מצב האומה, ולדבריו מלמלה כל הזמן, והיה קשה להתרכז. הכל מצחיק עד שעוצרים בנקודה אחת, וזה ה-locker-up, מה שהפך לקריאת הקרב של הדמוקרטים, תחילה נגד הילרי קלינטון, ועכשיו נגד ננסי פלוסי, ושמענו את זה גם באירועים אחרים, כאשר הנשיא טראמפ אף פעם לא עוצר ואומר, רבותיי, מדובר פה במנהיגה נבחרת שמתנגדת לנו, היא האופוזיציה לנו, אנחנו לא מסכימים אותה, אבל אנחנו לא זורקים את האנשים האלה לכלא. זה מה שהוא לא אומר, וזה מה שרבים כשמדברים על הכרסום בדמוקרטיה האמריקנית, מתכוונים בדיוק לרגעים האלה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
שלום לפרופסור אבי בן צבי.
שלום וברכה גם לך, אירן.
ראש התוכנית לדיפלומטיה מאוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית, זוכה פרס ישראל במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים. מזל טוב על זכייתך ראשית.
תודה רבה, אני עדיין על איזשהו ענן ובתוך צונמי, מנסה לעכל את זה, אני מקווה שאצליח בסופו של דבר.
בצדק, בצדק גמור, ללא ספק כבוד רב, ומאה מוצדקים כמי שעזר גם לנו להנגיש במשך שנים רבות כל כך, ועוד יעזור לנו במשך שנים רבות כל כך להבין את הפוליטיקה האמריקנית. ואת
אני
מקווה
ומאחל, מסגרת שאני מאוד אוהב.
אז בוא נדבר רגע על ניו המפשר.
מילה אחת על ניו המפשר בהתחלה, ולהתחבר לדבריו של נתן גוטמן. ניו המפשר עומדת היום למלא תפקיד כותלת הענקים. התפקיד שממלאת באופן מסורתי כבר מאז 1952. ב-1952 הנשיא טרומן שקל להתמודד פעם נוספת על כהונת הנשיא, והוא הובס בניו המפשר הקטנה, עם בסך הכל 33 נציגים לוועידת המפלגה, לא משקפת את אמריקה, 92% ממנה לבנה, אין מיעוטים, אין בעיות אורבניות.
נזכיר, קצת יותר ממיליון תושבים, בערך שטח, בדיוק. שטחה כשטח מדינת ישראל, והיא כותלת ענקים.
ובדיוק, זאת ההגדרה המדויקת, וטרומן הובס על ידי סנאטור בשם אסטס קיפובר, לוחם בפשע המאורגן, ופרש בעקבות אותן מערכת בחירות מוקדמת. הוא הגיע למסקנה שזה סימן מעיד ואיתות שמצביע על חולשה שלו הרבה מעבר לחשיבות ובעצם המשקל הסגולי של ניו המשר. אחר כך ב-1968 נשיא אחר, לינדון ג'ונסון, מנצח בניו המשר ניצחון פירוס, בהפרש הרבה יותר מצומצם זעום מאשר הוא קיבה, ופורש על רקע כמובן וייטנאם. זה היה בשבילו עוד פעם סימן מעיד, איתות. 1972, המועמד הבכיר המוביל סוג של ביידן, גם כן נמצא ביתרון עצום, מסקי במשך שנה שלמה, סנאטור ממיין, מדינה שכנה, מוכר, אהוד, הוא מנצח שם גם ניצחון בהפרש זעום יותר מהמתוכנן מול יוג'ין מקארתי, ופורש, מתעדה, מתרסק. והסיפור הגדול היום אפשר להגיד כמעט בביטחון.
ג'ו ביידן.
זה התחלת הסוף, או סוף הסוף של ג'ו ביידן, הוביל שנה בסקרים, הארציים, בכל המדינות. ולמעשה התרסק כבר באיווה, אבל בצורה, אני אומר, אפילו לא התרסק, הוא מתעדה לנגד עינינו. זאת אומרת, אנמיות שאפיינה את מערכת הבחירות שלו, הוא היה מנותק, הוא היה כללי, הוא היה... פתאום ראיתי לפני 5 דקות, הוא יכול גם לדבר, הוא יכול גם לתקוף, הוא פשוט מתמוטט, היום הוא מדשדש בין המקום השלישי לרביעי לחמישי, והתקווה האחרונה הנואשת שלו זה אולי בדרום קרוליינה ב-29 בחודש, שם יש 60% מהדמוקרטים הם שחורים, ושם יש לו מאחז, הוא גם שם מתדרדר. מול סנדר, ומה שקורה, השורה התחתונה, בעקבות בעצם, הייתי אומר, המאבק, זה לא המאבק, התבוסה האיומה הזאת שלו, שהממסד הדמוקרטי הנואש מחפש אלטרנטיבה, והוא חושש שסנדר גורף את המינוי, והתוצאה תהיה מבחינתו אסון אלקטורלי, מבחינת הממסד.
אי אפשר כמובן לנתק את זה ממשפט ההדחה של הנשיא טראמפ, והעובדה שבסופו של דבר זה נגמר כמו שזה נגמר. המהלך הזה של המפלגה הדמוקרטית שהיה סביב המועמד לנשיאות ביידן,
קשל,
ויש לזה השלכות, וכנראה שהראשון שחוטף הוא ג'ו ביידן.
ברור. ואתה רואה גם, אתה שומע את טראמפ בציניות העצומה שלו, בעצם הוא השתחרר ממטען, ממשקל עצום, מנטל, כי הדמוקרטים קיבלו להוביל, להמשיך, להחיות את האימפיצ'מנט, משפט ההדחה, עד נובמבר, עד הבחירות, ברגע שכמובן לא השיגו את הרוב הדרוש כדי להעיד עדים, הסיפור נגמר, נמוג, יורד לתחום הנשייה, וכרגע מה שקורה זה הממסד הדמוקרטי בלחץ עצום כזה, כי סנדרס לא יכול לזכות בבחירות, סנדרס עם המצע הסוציאליסטי שלו, עם העלאת מיסים עצומה, עם ביטוח בריאות ממשלתי כולל חובה, זה ברור שזה טראמפ פשוט יהלום בו ללא רחמים.
אז יש בכל זאת, הנה אני מציע לך פה תיאוריה אחרת, יושב על הספסל איש אחד שקוראים לו מייקל בלומברג,
זה הנקודה, לזה אני חותר. אתה מקדים אותי, אתה רואה, אנחנו כבר חושבים, יש תיאום ציפיות אדיר. עכשיו, מה שקורה זה שבלומברג לקח הימור חייו, בניגוד לחוק הברזל של הפוליטיקה האמריקאית, שבפיו מי שמפסיד 2 סיבובים ראשונים של בחירות באיווה, בהמשך, או לא מתמודד בהן, סיכוייו לתפוס את המומנטום, ומומנטום זה גם תרומות, זה הכרה, זה דימוי של ווינריות, הם אפסיים. קלינטון היחיד ששבר את החוק הזה ב-92, שהוא הפסיד גם בניו המשר, גם באיווה, ובכל זאת נסק לרקיע וזכה במינוי. היום, מה שבלומברג עשה, הוא מראש ויתר, גם בגלל רישום מאוחר, בגלל סיבות בירוקרטיות, הוא ויתר על מרוץ. הוא לא מתמודד לא היום ולא באיווה לפני שבוע.
אפשר להתחיל את המרוץ הזה באיחור?
הדוגמה האחרונה, תקדים האחרון, הוא תקדים כושל. ג'וליאני ב-2008 עשה בדיוק אותו דבר, התמקד בפלורידה, וכמובן בסוף הובס לחלוטין, רובי ג'וליאני. אבל היום בלומברג, עם המשאבים האדירים שלו, עד היום 300 מיליון דולר מכיסו הפרטי, אולי זה חצי מנה פלאפל עבורו, יש לו 50 מיליארד לפחות, אז הוא השקיע, אבל הוא תופס תאוצה די מדהימה, בין דרום קרוליינה הוא כבר במקום השלישי, בסקרים הארציים הוא כבר מגיע למקום השלישי, הדבר העיקרי, בוטג'ג שהוא באמת, זכה ברוב זעום של 10% באיווה, הוא מבריק, הוא צעיר, הוא רהוט, הוא משכיל, אבל אין לו אחיזה בקרב המיעוט השחור בכלל, בגלל הקדנציה שלו של ראש עיריית סאות' בנד, שהיו שם, הוא נקלע לעימותים עם הקהילה האפרו-אמריקאית וכן הלאה, אבל אתה לא יכול לנצח בדרום קרוליינה במדינות הבאמת קריטיות מבחינת דמוגרפית, בהמשך אתה לא יכול בלי הקול השחור, אין לו את זה. יש לו 2% תמיכה של השחורים בדרום קרוליינה. וכאן דווקא פתאום אני רואה שבלומברג נוסק לרקיע עם שיעורי תמיכה עצומים בקרב השחורים, שדווקא הייתה להם טינה, מרבצי טינה לידו, שהיה ראש עיריית ניו יורק 13 שנים, ושם היה התיוג, אתה יודע, הפרופיילינג, הבסיס, ואת המשטרה שלהם שעצרה שחורים בסיתונות. בכל זאת, הוא מתמודד בהצלחה רבה, והממשל, הממסד הדמוקרטי דוחף אותו. אחרת, סנדרס מבחינתם, ועוד 4 שנים של טראמפ כמעט על מגע של כסף. אז אני חושב שיש כאן דרמה עצומה היום. אם אנחנו נראה שביידן מובס היום, הוא עדיין נאחז בדרום קרוליינה.
טוב, הוא אומר מבחינתו חכו, אני יודע שהיום זה יהיה קשה, אבל תישארו איתי כי התוכנית פה עדיין לא החלה. פרופסור אבי בן צבי.
אין לו שום חזון. הוא מדבר עכשיו, שמעתי, חשוב, לפני 8 דקות, הוא תוקף את וול סטריט, אלא הוא היה מזוהה איתם לחלוטין, למרות שיש לו שורשים מעמד בינוני, אבל הוא תוקף את וול סטריט, הוא לא באמת קשור אליהם באבותות, הוא לא יכול למחוק את המורשת גם שלו, הוא איש ממסד 30 שנה גם בסנאט. נדמה לי שזמנו חלף, ועכשיו הצעירים האמיתיים, כלומר, גם בלומברג בן 76, סנדרס בן 78, העולם שייך לצעירים, 78, 77, 76.
טוב, ועל הקלף הזה קרוב לוודאי שבוטיג'אג' ישחק. פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה מאוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית וזוכה פרס ישראל בפרס ישראל למדעי המדינה ויחסים בינלאומיים. תודה רבה על השיחה הזאת.
ותודה רבה על כל הפרגון, אני מאוד מעריך את זה. תודה
חן,
רבה.
חן. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית, אז נכון שמזמן לא הייתה לנו שעוריה מלכותית או נסיכותית, אז הנה השעוריה החדשה שעולה ברשתות החברתיות ממש לפני דקות אחדות. הנכד הבכור של המלכה אליזבת, פיטר פיליפס, בנה של הנסיכה אן, מודיע שהוא מתגרש מרעייתו, אם כן גירושים מלכותיים, למרות שפיטר פיליפס עצמו, יש לומר, לא נושא בשום תואר מלכותי, הוא אמנם במקום ה-15 לרשת את הכתר הבריטי, אבל זה כמובן רחוק מספיק. בכל זאת מדובר בנכד הבכור של המלכה אליזבת, מי שהפך אותה בעצם לסבתא, הסבתא המלכותית. אנחנו ממשיכים מכאן לעניין הבא. נשיא הפיליפיני מממש את איומיו ביחס ליחסי ארצו עם ארצות הברית. הוא מודיע על ביטול הסכם התמרונים המשותפים בין שתי המדינות. שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה, רועי בק.
שלום מרן, ערב טוב.
אז מה, לחץ הסיני פה עשה את שלו?
לא, אפשר לומר שמדובר בעצם בנשיא ססגוני, הנשיא דוטרטה, רודריגו דוטרטה, נשיא הפיליפינים. יש לו הרבה חשבונות אישיים עם ארצות הברית, אפשר לומר, ויש שטוענים שהעילה הפעם היא פשוט היות ועוזרו הקרוב, מי שפיקד על כוחות הביטחון בעבר, כוחות המשטרה, לא קיבל ויזת נסיעה לארצות הברית, וזה למה? כמו שאנחנו דיווחנו כאן הרבה פעמים, בפיליפינים יש עכשיו קמפיין מאוד חזק, מה שנקרא לוחמה בסמים, ויש האשמות קשות נגד הנשיא דוטרטה ומשטרו, ואגב, על הטיקט הזה הוא נבחר, הוא אמר שהוא ילחם בסוחרי הסמים, ויש האשמות מאוד קשות, כולל על ידי האום וארגוני זכויות אדם, שהמשטר פשוט מוציא להורג אנשים שנחשדים בסחר או איזושהי החזקת סמים ללא כל משפט הוגן, והנה על רקע הזה מקורבו לא מקבל ויזה. הוא ממשיך, אגב, זה לא חדש, זה לא מהר, הוא ממשיך, זה אותה רטוריקה שכבר 3 שנים בערך, הוא ממשיך ואומר שהוא לא רוצה שום עסקים עם ארצות הברית, הגיע הזמן שהפיליפינים יתמכו בעצמם, יהיו עצמאים, להיות בשותף לעסקים או לתמרונים עם ארצות הברית זה רק גורם לירידה בקרנה של הפיליפינים, וכמו שציינת, כן, הוא הולך ומתחזק לכיוון סין, לכיוון רוסיה אגב, ואגב, כדאי שנשמע קודם כל מה אומר הדובר שלו בעניין.
The president directed the executive secretary Salvador Medellin to tell secretary Teddy Boloxin of the
כן, הוא מספר על התהליך, על הנשיא שהורה לדובר שלו, שהורה דרך מזכ"ל משרד החוץ, בעצם להעביר את אותה הודעה בדבר סיום התמרונים המשותפים, לארצות הברית, וההודעה אגב נמסרה באמת אתמול.
אגב, גם הדובר של דוטרטה, הזכרנו עוד כמה דוטרטה הוא ססגוני, אז הדובר של דוטרטה מתייצב שם למסיבת העיתונאים הזאת, בבגד משובץ ורוד, משקפיים כהים, סגנון קצת אחר, איך נאמר, של תרבות שם.
כן, סגנון אחר, וזה אגב, זאת עליי אחת הסיבות שהובילו בעצם לבחירה של דוטרטה. אנשים בפיליפינים אומרים שהוא נשיא עממי, הוא אומר משהו מתכוון, יש לו הערות סזגוניות יותר, דיפלומטיות פחות, אנחנו תכף גם נשמע מה הוא אמר, ועל התיק, זאת בעצם אחת הסיבות בכך שבחרו אותו, הם טוענים שנמאס להם מכל מיני דיקטטורים לטענתם, שמדברים גבוהות גבוהות ולא עושים דבר, הוא מדבר אל העם, והוא עושה בעצם משהו מבטיח, לא בטוח אם זה באמת מה שהפיליפינים צריכה, מה שהמדינה הזאת צריכה, לאור המאבק שיש להם נגד המוסלמים באזור מינדנאו, מאבק מזוין מאוד קשה. חשוב אגב לציין שהסכם העזרה הדדית, יש הסכם של עזרה הדדית שהוא קיים כבר משנות ה-50, כן. עדיין עומד בתוקפו. ההסכם הזה לא פק תוקפו, אבל לא תהיה יותר, מה שנקרא, לא יהיה יותר אירוח של כוחות ביטחון אמריקאים, כוחות פיליפינים לא יוכלו לנסוע לארצות הברית, לקבל הדרכה.
ללא ספק מבחינתה של סין, מסר מעודד. רואי, כתבנו בדרום מזרח אסיה, אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה.
אין בעד מה
להתראות. 30 בני אדם לפחות נהרגו הלילה בניגריה כשחמושים הציתו כלי רכב שבהם הם ישנו. סיפור די מוזר שמגיע אלינו ממערב אפריקה. הרשויות חושדות שמדובר באנשי הארגון האסלאמיסטי בוקו הרם או בקבוצה אסלאמיסטית אחרת שקשורה לדאש. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
ניגריה היא מדינה של מרחקים גדולים, דרכים רעועות ותחבורה ציבורית מועטה. משום כך הנסיעות אורחות לפעמים שעות ארוכות ואפילו ימים. כלומר, אנשים נאלצים לנסוע ימים אחדים ולעצור בדרך כדי לישון. אבל את מה שקרה בלילה שבין ראשון לשני אפשר להגדיר רק במילה אחת. טירוף. חמושים תקפו בחסות החשיכה 18 כלי רכב שחנו לחניית לילה. התוקפים הציתו את כלי הרכב. לפחות 30 אנשים, בהם אישה והיריון ותינוק, נשרפו למוות. נראה שהחמושים גם חטפו כמה נשים וילדים. הרשויות בניגריה עדיין לא פרסמו פרטים מדויקים. ההתקפה הייתה במחוז בורנו, לא רחוק מבירת המחוז מיידיגורי, אזור הסובל כבר שנים מהתקפות קשות וקטלניות של הארגון האסלאמיסטי בוקו חרם. נראה שדווקא אמצעי הזהירות שנקט הצבא הם שהיו באוכלי הנושאים. הצבא סגר את הכביש הראשי המוביל למיידיגורי מסיבות ביטחון. הנושאים נאלצו על כן לנסוע בדרכים חלופיות, ומשום כך התארך מאוד המסע שלהם. הם נאלצו לעצור לחניית לילה ליד הכפר האון כדי לישון, ואז כאמור הותקפו. מאז היווסדו של ארגון בוקו חרם ב-2009 נהרגו קרוב ל-35,000 בני אדם ברחבי ניגריה. הניגרים הענישו את הנשיא הקודם גודלק ג'ונתן על ההידרדרות במצב הביטחון, והוא לא נבחר מחדש. מועמדו בוחרי, הנשיא הנוכחי, הבטיח ב-2015 לעשות כל שביכולתו לעצור את בוקו חרם.
The madness in Boko Haram is not religious. No religion advocate hurting the innocent. And for anybody to go and kill people in churches, in mosques, in motor parks, in markets, kill children in school in their sleep, and shout Allahu Akbar is one of the two things. Either he doesn't know what he's saying, or he doesn't believe it.
הטירוף של בוקו חרם איננו דתי. אף דת לא קוראת לפגוע בחפים מפשע. וכל אחד שהולך להרוג אנשים בכנסיות, במסגדים, בשווקים, להרוג ילדים בבתי ספר, ואחר כך לקרוא אללהו אכבר, הוא אחד משני דברים. או שהוא לא יודע מה הוא אומר, או שהוא איננו מאמין בזה. כך אמר בוחרי בית אספת בחירות לפני 5 שנים. הניגרים האמינו להבטחה של בוחרי להילחם בבוקו חרם. הבטחה שקוימה לפחות חלקית. הצבא אמנם הצליח להשיג את הארגון ושלוחותיו מכמה אזורים שבהם שלט, אבל לא להכניע אותו לגמרי. הארגון ממשיך להכות באוכלוסייה באכזריות נוראה. נחזור ונזכיר כאן את חטיפתן של נערות שיבוק בידי בוקו חרם ב-2014. עשרות רבות מהנערות שנחטפו אז עדיין לא נמצאו, למרות כל המאמצים של ממשלת ניגריה ושל הקהילה הבינלאומית. כאן רינה בסיסט.
השעה הבינלאומית זוכרים את השריפות באוסטרליה, אז יש גם גשמים. היום נרשמה סוף סוף הפוגה מהגשמים ששטפו את מזרח המדינה בימים האחרונים והצליחו לסייע בכיבוי השריפות שעדיין בוערות באזור הזה. אבל עכשיו הגשמים הללו כמובן גורמים ללא מעט נזקים. שלום לכתב חדשות החוץ, יואב זהבי.
שלום אירן, כן, הגשם אומנם פסק, אבל 59,000 בתים עדיין מנותקים מחשמל. הגאות גבוהה למדי, וקיים חשש כי הגלים יגיעו אל הבתים שממוקמים באזור קו החוף, במדינת ניו סאות' ווילס באוסטרליה, באזור העיר סידני. היום ניסו הרשויות שם לנקות את הנזקים שגרמה הסערה, כמו עצים שקרסו על בתים וחסמו כבישים. הם עדיין עומלים על השבת זרם החשמל, כמו שאמרנו, ל-59,000 בתים. אותם בתים עשויים להישאר בעלתה עד סוף השבוע, כך אומרים באוסטרליה. 10,000 תביעות הוגשו לחברות הביטוח, מבתים שניזוקו ועד מכוניות שנהרסו. וצריך להגיד, אירן, זו הייתה אחת השרות החזקות שחוותה מדינת ניו סאוט ווילס בעשורים האחרונים. גשם שוטף ירד שם במשך 4 ימים ברציפות, הוא גם סייע בכיבוי 30 שריפות שבערו באזור, זכר למצוקה הגדולה שאליה נקלעה המדינה לפני כחודש וחצי. השירות המטאורולוגי במדינה דיווח כי יום שישי ירדו בסידני, בעיר סידני, 391 מילימטרים של גשם, בדרך כלל זו כמות שיורדת ב4 חודשים, אומרים שם. ובין השריפות לגשמים ככה מסתתר סיפור על גן חיות, לא רחוק מהבירה קנברה. לפני 6 שבועות בעלי החיים שם היו בסכנה בגלל השריפות שהקיפו את גן החיות. עכשיו הוא מוצף אחרי הגשמים הכבדים והפך ממש לבריכה בוצית. בתמונות שמגיעות משם אפשר לראות את בעלי החיים, קרנפים, צ'יטות למשל, צועדים בשטחים מוצפים לחלוטין, והצוות קורא לסיוע, הנה.
Inundated with water and it had no prospect of getting away quickly.
It was waist deep there behind the cheetah and we had people in there up to their waist digging out muck behind the fences.
As much as we all were praying for rain, I guess we were hoping it wasn't going to be quite this much all at once.
We need as much support as we can get now. You know, without that we won't survive.
כן, אז אומרים שם עובדי גן החיות, נכון, התפללנו לגשם, אבל לא חשבנו שזה יגיע למצב הזה, הכל היה מלא מים, אנשים ניסו לנקות את הבוץ, אנחנו צריכים כמה שיותר תמיכה, אחרת לא נצליח לשרוד. עכשיו, אם נוכל לרגע לחזור לשריפות, כן, לשילוב הזה בין הגשמים לשריפות, בחודש שעבר אמרו בשירות המטאורולוגי באוסטרליה, כי לא סביר שירד מספיק גשם כדי לחבות את השריפות, לפחות עד חודש מרס, החודש הבא, אבל עכשיו דברים השתנו, והצפי הוא כי הגשמים שצפויים להמשיך ולרדת גם עד לסוף השבוע, יסייעו לצוותי הכיבוי, אם לא לכבות את השריפות, אז לפחות להשתלט על יותר מ-20 שריפות שבוערות גם כעת, ולמעשה לשים סוף למשבר הלאומי הזה שפקד את אוסטרליה בחודש וחצי האחרון.
נחזיק להם אצבעות, שנה קשה עוברת כן. עליהם. יואב זהבי.
נכון שזה קיתוני משני הצדדים, כן.
כתב חדשות החוץ, תודה.
תודה, אירן.
בדרום אפריקה מציינים היום 30 שנה לשחרורו של נלסון מנדלה, האסיר שכבר הפך לנשיא ואחר כך גם הלך כבר לעולמו. שלום לדוקטור אלון ליאל.
שלום רב.
שגריר ישראל לשעבר בדרום אפריקה ומחבר הספרים צדק שחור ושער שוויון. נלסון מנדלה עדיין מצליח לעורר ולהצית את הדמיון בדרום אפריקה. אי אפשר להסביר אחרת את התקסים החגיגיים שמציינים שם לציון 30 שנה לשחרורו.
נכון, בהחלט אגדה. אגדה שבמשך 27 שנים הייתה בכלא, מתוכם 15 שנים עבודת פרך, הוסתרה מהציבור הדרום אפריקאי, ותוך כדי 27 שנים האלה האגדה רק הלכה והתעצמה, כולל היציאה שלו מהכלא עם חיוך, כולל תקופת הנשיאות ואיחוד האומה, רק חבל שהממשיכים לא היו ברמה הזאת.
כי דרום אפריקה היום, יש לומר, נמצאת במצב לא טוב, לא טוב מבחינת ההנהגה שלה, מבחינת ניהול יחסי הגזע המורכבים.
נכון, אני חושב שהדבר החשוב מבחינת עתידה, של דרום אפריקה בטווח הארוך, ושהאפרטייד נפל. ובאמת, יום שחרור מנדלה היה גם יום נפילת האפרטייד. הבעיה הייתה שדור וחצי בדרום אפריקה עסק במאבק, וכשהוא קיבל את השלטון לידיו, לא היה לו שום כישורים להנהיג מדינה. כולל אגב מנדלה, שהיה מנהיג של מאבק שחרור, אבל לא בהכרח מנהיג טוב. של מדינה, כי לא היו לה כלים לעניין. היורשים גם הסתבכו בנושאים של שחיתות, שאף פעם מנדלה לא העניין לא נגע בו ולא בדור שלו אפילו, ובאמת התמונה הייתה מדהיגה בעשור האחרון. אבל חשוב לציין שלפני שנתיים נבחר נשיא חדש, סיריל רמפוזה, שהיה מנערי מנדלה, ויש לו לדעתי את הכישורים להוציא את המדינה מהבוץ, והעימות הפוליטי שם כבר לא קיים, יש להם צרות שיש לעוד הרבה מדינות בעולם, והם יתגברו בסופו של דבר.
טוב, אז יש בכל זאת תקווה. אלון ליאל, דוקטור אלון ליאל, שגריר ישראל לשעבר בדרום אפריקה, תודה רבה על השיחה.
תודה לכם.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרת, הלובד ואורית שולץ, הטכנאים חן עוז ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים, וגם באינטרנט, תוכלו לחפש אותנו גם בדף הפייסבוק של השעה הבינלאומית, גם בטוויטר, גם בטלגרם, אנחנו שם, בכל האמצעים הללו, מחכים לשמוע מכם, להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.